טוב, הרב יכול להמשיך, אנחנו נעשה בינתיים.
מצוין, מצוין, מצוין. ערב טוב ומבורך. קודם כל, אנחנו בתקופה מאתגרת, שהקדוש ברוך הוא מנסה, לומרנו כל מיני דברים, כנראה שאת חלקם אנחנו נצטרך לחשוב רק אחרי שיעבור זעם, לראות את כל הלקחים ואת כל התובנות שאפשר להפיק מהתקופה הזאת. אבל אחד הדברים שאני חושב שהוא בוודאי דבר נכון, אני השבוע, ברוך השם, זוכה להתרוצץ מחתונה לחתונה, וזה ממש מעניין לראות איך לאט לאט אנשים מבינים יותר ויותר מה העיקר, מה העיקר ומה התפל. פעם חשבו שצריכים אולם, וצריכים תזמורת וצלם, והמון חברים, והמון אוכל. ואז אמרנו, אולי אפשר, אולי האוכל זה לא העיקר, אולי אפשר גם לוותר על חלק מהאוכל, אולי לחברים, וראינו שאפשר להתחתן גם כשיש מנות מסמכים. היום אנחנו בלימוד שחתונה זה גם לא חייבים המון אנשים, אפשר גם, תודה רבה, יישר כוח, אפשר גם מעט אנשים, וזה גם אותה שמחה, התרוממות רוח עצומה ואדירה. אז לאט לאט אנחנו ככה חוזרים למנה העיקרית, לנקודה שבאמת, באמת, מה לב העניין, מה עיקר, מה תפל, אנחנו מתמקדים בעיקר, משתדלים מאוד להתמקד בעיקר. אז אנחנו, מסייעתא דשמיא, ככה זה יצא, שאנחנו עכשיו נמצאים בדף מספר 7, שהוא תפילה על חולה, מאוד מתאים לסיטואציה, אז ננסה ביחד לראות, נדמה לי שאנחנו התחלנו כבר את מקום מספר 3, נכון? אל תענו לי, אבל אני חושב שכן, פעם שעברה. אנחנו עכשיו עוברים למקום מספר 1 למעלה, בידי, יפה מאוד. קצת טיפ-טיפה להוריד, שנוכל לראות את מקור אחד, וגם אולי להוציא את התו הזה, שיהיה אפשר לפתוח את הדף כמו שצריך לעשות בידי כזה. את זה להוציא, לפתוח אותו, אם זה אפשרי, זה יהיה נהדר. בכל אופן, אז אני אקרא, מי שיש לה בוואטסאפ זה מצוין, מי שיש לה כאן, גם טוב. אומרת המשנה, אמרו על רבי חנינא בן דוסא, שהיה מתפלל על החולים ואומר, זה חי וזה מת. הוא היה יודע, תוך כדי התפילה, מי יחיה ומי ימות. אמרו לו, מניין אתה יודע, איך אתה יודע מי יחיה ומי ימות? אמר להם, אם שגורה תפילתי בפי, יודע אני שהוא מקובל. שהתפילה מתקבלת והחולה יחיה. ואם לאו, יודע אני שהוא מטורף. שהתפילה נטרפה, וצרנו הרב, החולה הזה בסכנה. כמובן, זה לא שהוא אמר שהוא קובע מיכם ימות, אלא יש פה איזה מין סימן כזה, שהסימן הוא באמת לפי העניין של השגורה התפילתי בפי. אומרת הגמרא, מינה נמילה, איך יודעים, איך רבי חנינא בן דוסא יודע את החשבון הזה? עונה הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אמר רבי יהושע בן לוי, דאמר קרא בורא ניב שפתיים, שלום שלום. אז מזה אנחנו רואים שניב השפתיים הוא קשור לשלומו של אדם, שלומו של העולם. תכף נבין איך זה עובד בדיוק, למה דווקא העניין של התפילה שגורה הוא זה שבאמת משפיע. זה יסוד חשוב שקשור בכלל גם לדאגה שלנו היום לבני המשפחה, לחברים, לעצמנו באופן מסוים, לעם ישראל, להורים, לסבתא ולסבא. אומר הרב, מה הקשר בין כוח הדיבור וכוח הדיבור בתפילה לבין הרפואה של החולה? היחס, אני נמצא כאן, כן, בשורה השלישית פה, איפה שעכשיו אנחנו נמצא, רואים? אופס, רואים עכשיו? קצת הקטנתי אותו אולי בטעות. טוב, כבר יש לי בסדר. בכל אופן היחס, הנה ככה, יופי. מצוין, יופי. אז זה נמצא בשורה שלישית, אחרי ההדגשה, בדיוק, יפה מאוד. היחס שבין אדם לחברו, הוא נמצא בפועל מצד הדיבור. זאת אומרת, הקשר שבין אדם לשני, הוא כוח הדיבור, האדם הוא יצור חברתי. והיכולת של האדם לתקשר וליצור קשר בין אדם לבין האחר, הוא כוח הדיבור של האדם. והתקבלות פעולת התפילה, מאחד על חברו, ודאי בא מצד היחס הנמצא בהכרח בין כל איש לזולתו לפי האמת. את זה צריכים קצת להסביר. אנחנו לפעמים תופסים את התפילה על מישהו חולה, כמו זר פור יו כזה, כמו איזה משלוח שאני שולח לו זכויות. אני מתפלל, יש לי, יש זכות בתפילה, אני אומר, את הזכות הזאת אני שולח אליו. זה לא ככה. אלא התפילה בוודאי היא הקשר ביני לבין ריבונו של עולם. אז איך זה משפיע על האחר? משפיע על האחר מכיוון שאני קשור לאחר בלי קשר. אני קשור לאחר, ולכן התפילה שלי וההתרוממות רוח שלי, היא משפיעה גם על השני. ניתן דוגמה. אנחנו יודעים שכאשר אדם אבל על אחד ההורים, אז הוא אומר קדיש. בשנה הראשונה של הפטירה שלי, שכל החיים, אומרים קדיש. איך עוזר קדיש כדי לרומם את הנפטר? אלא אנחנו מבינים שיש לכל אדם כל מיני סוגים של מעגלים של השפעה. יש מעגלי השפעה שקשורים למעשים הטובים שהאדם עשה, יש מעגלי השפעה שקשורים לתלמידים של האדם, יש גם מעגלי השפעה, שזה אולי העיקר, שקשורים לצאצאים של האדם, לבית, למשפחה, לילדים. כאשר הילד של אדם אומר קדיש ומקדש שם שמיים, אז ברור שזה זכות לאבא שלו. לא בגלל שאני שולח לו את הקדיש, אלא בגלל שכשאני מקדש שם שמיים, זה עצמו מרים גם את מי שקרוב אליי, את אבא שלי, את אמא שלי, את האנשים שקרובים אליי. אז אומר הרב, יש יחס בין כל אדם לחברו, שהיחס הזה בא לידי ביטוי בכוח הדיבור של האדם. ותכף נראה איך זה בדיוק עובד, זה שאני מדבר בתפילה, ואני מרגיש ששגורה תפילתי בפי. ממשיך הרב ואומר, בסדר?
ששגורה תפילתי בפי.
אגב, אם יש אפשר לעצור באמצע, זאת אומרת, לא יכולה לעצור ולהגיד שיש שאלה, אנחנו נעצור, בסדר נועה? נועה איתנו?
כן, כן, בסדר גמור, פשוט הייתי על מיוט, כן, תודה.
מעולה, אז אם יש שאלות, יש שם כזה סימן
בצ'אט,
אם יש שם שאלות,
הרב רואה את
הצ'אט? כן, אני לא רואה, אבל את צריכה להגיד לי, יש שאלה, ואז את בעצם פותח מי ש...
בסדר.
או שאת מקריאה את הצ'אט.
בסדר, תודה.
מצוין. אומר הרב, על כן, זה בשורה רביעית עכשיו כאן, על כן, מתגלה ערך היחס, אם הוא מתקבל באורחות הדיבור. זאת אומרת, כיוון שהקשר שבין אדם לחברו, הוא בעצם בולט בדיבור, אז ככל שהתפילה לקדוש ברוך הוא יותר שגורה, זה אומר שכוח הדיבור יותר מפותח, כביכול, בהקשר הזה שהוא משפיע גם על החברים. אז כאשר האדם מתרומם בתפילה, גם כל מי שקשור אליו, גם הוא מתרומם. משל קטן למה הדבר דומה. נניח שאדם נמצא בתוך איזשהו ציבור כזה או אחר, והוא נניח מבוסם, יש בו בוסם, יש בו ריח טוב. אז ברור שיחד עם זה שיש לו ריח טוב, זה גם ישפיע על כל הסביבה. אז הוא לא צריך לבחור לשלוח את הריח למישהו, אלא בעצם אותו קשור, בעצם אותו קרוב למישהו, זה משפיע עליו. היום זה... מאוד, אפשר להדגים את זה מאוד יפה, עם נושא הקורונה. אדם אחד שלום שהוא נסע של וירוס הקורונה, נמצא באיזשהו מקום, הוא לא אמור לעשות שיגור למישהו, זאת אומרת, ספציפי, אלא עצם היותו בסביבה, כבר מכניסה את כולם לבידוד. אז כשאדם מתפלל והתפילה שגורה, זה אומר שכוח הדיבור שלו מפותח. עכשיו כן שומעים? אוקיי, טוב.
שומעים, שומעים.
בכל אופן, אז שומעים, מצוין.
שומעים.
אז בעצם כוח הדיבור הוא קשור ליחס שבין האדם לבין הסביבה שלו. ככל שכוח הדיבור יותר חזק, גם ההשפעה של התפילה היא לא ההשפעה נקודתית רק עליי, אלא היא השפעה על כל המרחב, על כל הסביבה שלי. ממשיך הרב ואומר, והורה בזה, באומרו בורא ניב שפתיים, הרי זה הפסוק שאמרנו, והניב פועל שלום שלום לקרוב ולרחוק, לרחוק ולקרוב, סליחה, עושה את היחס והקישור גם בין בני האדם רחוקים זה מזה. והידי כן מתקבל גם כן תפילת האחד על חברו. מכיוון שיש כוח דיבור מפותח, כוח דיבור שגור, לכן הכוח של התפילה של אדם אחד היא משפיעה, אוטומטית זה משפיע גם על החברים שהם רחוקים ממנו. לכן ככל שאדם יותר אדם כללי, ככל שאדם יותר רואה את עצמו כחלק מתוך כלל ישראל, כך גם ההשפעה שלו על המעגלים היא על מעגלים יותר רחבים ורחוקים, ולא רק על מישהו קרוב מאוד. רק נזכיר שיש גמרא אחרת במסכת שבת, שהיא מדברת על מצוות תוכחה. כתוב שכל מי שיכול להוכיח לבני ביתו ולא מוכיח אותם, ולא מונע אותם, אז הוא נושא באחריות על אנשי ביתו. ומי שיכול להוכיח גם את אנשי עירו ולא מוכיח, נושא באחריות על כל אנשי עירו. מי שיכול להוכיח את כל העולם כולו ולא מוכיח, הוא נושא באחריות על כל העולם כולו. מה למדנו מהעניין הזה? שרמת ההשפעה היא גם רמת האחריות. זאת אומרת, ככל שאדם יותר מסוגל להשפיע ולהקרין על מעגלים רחבים יותר, הוא גם אחראי כלפיהם. זה גם מה שקורה בתפילה, אבל בקטע החיובי. ככל שאדם יותר קשור למעגלים שונים, התפילה שלו וההתרוממות רוח שלו והדבקות בהשם שלו היא בעצם הקרינה על כל שאר המעגלים, כי גם הם קשורים דרכו לאותו העניין. אנחנו יודעים, אני אולי אדגים שוב את הנקודה של הקורונה, העניין של הקורונה זה כמו, קצת כמו הלכות בישול. יש כלי ראשון, יש כלי שני וכלי שלישי. מה הכוונה? אם אדם חלילה הוא חולה בקורונה, הוא נקרא כלי ראשון, מי שנפגש איתו צריך בידוד, בידוד זה כלי שני. כלי שני כבר לא מבשל, זאת אומרת מי שנפגש עם אדם שצריך בידוד, הוא עצמו לא צריך כבר בידוד. מה שזה אומר שההשפעה היא השפעה שהולכת באיזה מין פירמידה כזאת, גם ביחס לתפילה זה כך. כשאדם מגלה דבקות, התרוממות רוח כלפי ריבונו של העולם, הדבר הזה משפיע באופן ישיר, גם על כל המעגל שלו, כל החברים, בני ביתו, הכל בעצם קשור לאותו שורש. לכן כשאדם מתרומם, איתו ביחד כולם מתרוממים, זה בתנאי שכוח הדיבור שלו, או שהכוח נקרא לזה החברתי שלו, הוא כוח מפותח. ממשיך הרב ואומר, על כן, נבחן גם כן בדרכי הדיבור, שהוא אינו כולו ביכולת האדם. כדברי הכתוב, לאדם מערכי לב, ומהשם מענה לשון. זאת אומרת, היכולת לדבר, היכולת לתקשר עם הסביבה, היא לא רק מיומנות עצמית של האדם, אלא היא קשורה גם לאיזשהו סייעתא דשמיא. לכן, אם התפילה שגורה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מאשר לך את הדיבור הזה. שוב, כדי להמחיש, נשתמש בדוגמה שאנחנו עכשיו חווים כרגע, אף אחד פה לא מסוגלת פה לדבר, בינתיים, כנראה מלבדי, כי יש כאן מנהלת שקוראים לה נועה, שאתם רואות אותה בטח מוליכם על, 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 על המסך, והיא אחראית לפתוח ולסגור את המיקרופון שכל אחד, הנה, זה עכשיו נפתח, יפה מאוד. עוד נועה, כל הכבוד. ולכן, אם את תוכלי לדבר, זה רק בתנאי שנועה תפתח לך את המיקרופון שלך. כן, נמשל, הקדוש ברוך הוא זה שפותח לי את כוח הדיבור, מהשם מערכי לשון. מענה לשון. אז לכן אפשר לראות לפי זה שהתפילה שגורה בפי, לראות האם הקדוש ברוך הוא נתן לי חותמת על התפילה על חברים. ממשיך הרב ואומר, כי גם אחרי כל היכולת וההכשר, צריך האדם לעזרת השם יתברך על גמר הכשר מבטאיו. זאת אומרת, גם אחרי שהאדם יכול לדבר, יש לו מטרי קול, ויש לו יכולת ורבלית כזאת או אחרת, עדיין צריכים סייעתא דשמיא. יפה. והוא מתגלה, אותו העזרה, אותו הכוח מתגלה, בשעה הראויה לפי ערך היחס הנמצא בין המבקש למי שמבקש עבורו. שאותו היחס מתגלה ביותר בפועל בניב שפתיים, שהשלום האמיתי הוא היחס וההצטרפות של בני אדם בפועל, לפעול ולהתפעל כל אחד מחברו בדרך טובה. זאת אומרת, בעצם כוח הדיבור הוא זה שמחבר בין אדם לחברו, ולכן התפילה היא באופן טבעי משפיעה על השני. אני לא צריך לכוון, לשלוח, לעשות איזה מין, כאילו שילוח ישיר בין אדם לחברו, אלא זה קורה מאליו, מכיוון שיש לאדם כוח חברתי. לכן רבי חיינה אומר, אני יודע לפי התפילה, האם הקדוש ברוך הוא רוצה בקשר החברתי הזה. איך אני יודע? האם הוא שלח לי בתפילה שהתפילה שגורה בפי. שכוח הדיבור הוא זה שבעצם מחבר בין אדם לבין חברו. אם נוכל, בבקשה, עכשיו לעבור יפה מאוד למקום מספר 2, זה עלה עכשיו בדף מולכם כרגע, טוב מאוד. אומרת הגמרא, גם מסכת ברכות, אמר רב חיסדא, כל המבקש רחמים על חברו, אין צריך להזכיר שמו. לא צריכים להזכיר את השם של החבר. אנחנו היום נוהגים לומר שזה לרפואת, זה וזה וזה. אומר רב חיסדא, לא צריך להזכיר. דרך אגב, הלכה למעשה, אם החבר נמצא לידי, לא צריך להזכיר את שמו. אם הוא לא לידי, אני צריך להזכיר את שמו כדי שאני אהיה בכוונה על זה. אני אהיה באופן, כאילו, אשב על זה. אבל בעיקרון, אדם לא צריך להזכיר את השם של החבר כשהוא מבקש עליו רחמים. ולמה? תכף נראה. אבל קודם כל, לפני הלמה, כן, מאיפה אנחנו יודעים את העניין הזה? אומרת הגמרא, כמילה אלן, ממשה רבנו, שנאמר אל נא רפא נא לה. ולא כמד קר שמה דמרים. הוא אמר לה, והוא לא הזכיר את השם של מרים. הוא לא אמר אל נא רפא נא למרים בן, כן, בת יוכבד, אלא אמר אל נא רפא נא לה. אז מזה אפשר ללמוד שאין צריך להזכיר את השם של החבר.
הרב, סליחה שאני מפריעה, יש מישהו ששואלת, מה הכוונה שהתפילה שגורה בפי? מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא? אני רגע מסתכלת מה היא כתבה. הרב, הבין את השאלה?
כן.
מה הכוונה שהשם שלח לי שהתפילה שגורה בפי?
כן, שגורה הכוונה שאני אומר את התפילה בצורה חלקה, בצורה שבלי עיכובים. לדוגמה, כשאדם מתפלל תפילת שבת, שהוא אומר את הנוסח של תפילת שבת, ולא בטעות מגיע לתפילה של חול. או כשאדם אומר תפילה, ואז זה היה בעיקר על פה, והוא לא שוכח באמצע, הוא מתבלבל. ולמה? כי העניין בכוח הדיבור מראה את החברתיות של האדם. כמה שהאדם מסוגל גם להקרין על המעגלים ה... יותר, יותר חיצוניים שבו. לכן, אם התפילה שגורה, הכוונה בהקשר הכי פשוט של המילה, כאשר האדם מתפלל וזה חלק, וזה עובר לו טוב בפה. אם זה עובר טוב בפה, זה בעצם סייעתא דשמיא, שמסמנת שיש לאדם קישורים חברתיים טובים. בסדר?
Okay, תודה. הבינה מי ששאלה? תכתבי אם כן או לא. טוב, אפשר להמשיך, אם היא לא תבין, אז אני אעצור עוד פעם, תודה.
מצוין. אז אנחנו כבר נמצאים בעצם בעין היה, במקור 2, אחרי המקווקו. אומר הרב, פעולת התפילה, כל אדם על עצמו, היא נערכת כפי ערך שתפעול התפילה עליו, על התוותו מוסרית ככה, יוכן יותר לקבל המבוקש. זאת אומרת, יש בעצם בתפילה שני דברים. יש את מה שאני מבקש, הנה, אדם צריך פרנסה, אז הוא מבקש פרנסה, ויש את הערך הפנימי של התפילה פועלת להטיב את האדם מוסרית, לדעת שאני תלוי בקדוש ברוך הוא, לדעת שהשם הוא נותן את הפרנסה, ישנה השגחה פרטית, זה נקרא הטבה מוסרית. אז אם כן, ישנם לכאורה, שתי מטרות בתפילה. יש מטרה אחת ספציפית, אדם רוצה פרנסה, יש מטרה שנייה, שאדם יהיה יותר קרוב לריבונו של עולם. יותר קרוב מוסרית, יותר מבין את ההשגחה הפרטית, יותר מבין את זה שהכל מת השם. זה בעצם שתי המטרות שמכאורה שונות בתפילה. אומר הרב, המבוקש הוא הדבר השולי פה בסיפור. זאת אומרת, הערך של התפילה באמת, זה כמה האדם הופך להיות מוסרי יותר. ככל שיותר מוסרי, אז יש בו יותר הכנה, הוא ככה יותר יוכן לקבל המבוקש. אז אם כן, אומר הרב, בעצם עיקר התפילה זה הטבה המוסרית של האדם. ממשיך הרב אומר,
בהכרח
המבוקש.
יש מישהו ששואלת האם זה רק בתפילה על רפואה או על כל דבר?
זה בכל דבר. בכל דבר יש את עצם התפילה, את ההבנה שאנחנו עומדים לפני השם, והקדוש ברוך הוא אדון כל המעשים, ואני יודע שהוא זה שמסוגל באמת לתת לי את המבוקש, והוא גם זה שמטיב אותי מוסרית, את הכוונה שמעדן אותי, שאני יודע שהקדוש ברוך הוא משגיח עליי. כשאני יודע את זה, אז המבוקש הוא בעצם רק כטריגר, הוא רק זרז כדי להביא אותי לתפילה. זה שיש לאדם חלילה איזה חוסר כזה או אחר בפרנסה, בבריאות, זה רק כדי שאנחנו נהיה יותר קרובים לקדוש ברוך הוא. אני רק אזכיר שבמקום מספר 3 ראינו כבר, בשבוע שעבר, שמקום 3 יפה, טוב מאוד, אנחנו ראינו בשבוע שעבר, שמטרת התפילה זה להטיב את דרכו של האדם. ולכן גם המחלות, סליחה, מטרת המחלה, זה א', הענווה של האדם, שאדם יבין שהוא לא, הוא לא כן יכול להיות קשה עורף, וב', גם כדי לחבר אותו לריבונו של עולם. ולכן אם האדם החולה יתפלל לקדוש ברוך הוא, או אפילו הקרובים שלו יתפלל לקדוש ברוך הוא, או הטיבו דרכם, כבר העיקר של המחלה בעצם כבר אין עניין במחלה, כי כבר השיגה את מטרתה.
זה מחלה או שזה כל חיסרון?
שוב, על איזה שירות? אז זהו, זה כל חיסרון. בכל חיסרון. זה שאין לאדם פרנסה, או זה שאין גשם בעולם, באופן פשוט זה כדי שהאדם א' יבין שלא כוחי ועוצם ידי, ב' כדי שהאדם יתפלל, כדי שהאדם באמת יכיר בכך שהקדוש ברוך הוא זה שבאמת מוריד את הגשם. אתם זוכרו בטח שגם בספר בראשית, כשהשם ברא את, את הצמחים, אז המדרש אומר בשם רש"י, שהוא לא הוריד גשם עד שבא האדם, נברא האדם ביום השישי, והכיר בטובתן של גשמים, והתפלל עליהם, ואז ירדו גשמים. זאת אומרת, העניין של זה שאין גשם, זה כדי שאדם יוכל להכיר, א', בצורך בגשם, ב', במי נותן גשם, יפנה אליו, ואז הוא יפתח את, את המעיין, את השפע. בסדר?
בסדר, תודה. מישהי ביקשה לדייק, עוד לא סיימנו את הפסקה, אבל למה כשמתפלל על חברו לא צריך להזכיר את שמו של החולה? ביקשה שוב לדייק את זה.
אז הנה, תכף נראה את זה. הנה, תכף נראה את זה ממש במשפט הבא.
אוקיי.
אז בעצם שוב, העניין שיש הכרח שמעורר את האדם לתפילה, שיש איזשהו חיסרון בצורך, זה כדי להוציא אל הפועל את הרגש הזה שקרבת אלוקים, שאותו אדם צריך. עכשיו הגענו באמת לנקודה, אומנם, התפילה על חברו, בשורה רביעית מההתחלה כאן, כן? אומנם התפילה על חברו צריכה שתוכר כפי הערך של יחס המתפלל אל מי שמתפלל עם עבורו. מה זאת אומרת? איך זה עוזר שאדם מתפלל על האחר? זה קשור, העוצמה של היחס היא כעוצמת הקשר ביני לבין האחר. ככל שאני מרגיש שהחיסרון שלו הוא כואב לי, הוא חיסרון גם בשבילי, כך התפילה תהיה יותר פועלת, כי אז בעצם התפילה היא משלימה את החיסרון, וזה העניין שלה. אז ככל שאני חבר טוב יותר, ככל שאני באמת מרגיש יותר קרבה, כך זה שיש לחבר חיסרון, זה קשה לי, זה מכאיב לי. אז העניין של התפילה על החבר היא קשורה בכמה אתה חבר, עד כמה אתה חבר קרוב. למה? כי כל נברא יש לו ערך יחס ידוע אל כלל המציאות. זאת אומרת, כל נברא הוא נברא כדי להאיר משהו בעולם. במציאות כולה. ולכן גם יש לו גם את היכולת ואת התפקיד להאיר את האור המיוחד לא בשאר העולם, בשאר המציאות, על כל, על כל, על כל המישורים שלה. דומם, צומח, חי, מדבר ישראל והחבר שלי. ממשיך הרב ואומר, והיחס היותר קרוב הוא בני אדם זה לזה, וזרע ישראל זה לזה, באופן יותר נשגב ומוכן בפועל. זאת אומרת, יש בוודאי יותר מאשר סתם לבריאה, יש יחס לאנושות. אנחנו רואים את זה היום, כמה שאנחנו משתדלים להתפלל על כל העולם, שבאמת לא יהיו אנשים חיילה שבאמת ימותו מהווירוס האכזרי הזה, גם לא בסין, גם לא באיטליה. וזרע ישראל זה לזה, באופן יותר נשגב ומוכן בפעול הכוונה, יש ודאי יותר מחויבות כלפי יהודים מאשר כלפי גוי. אז יש בזה, בזיקה של האדם כלפי המציאות, יש דרגות. אומר הרב, וזה העיקר, על כן, אין פעולת התפילה של זולתו, או על זולתו צריך להיות שם כנראה, בא מצד ערך הזולת. זה לא מצידו. כי אם מצד הערך הנמצא במתפלל עצמו, זאת אומרת, זה שהתפילה עוזרת, והיא בעצם חלה ונכנסת מבריאה את האחר, זה לא בגלל שהתפילה עברה, העברתי עכשיו את התפילה, שלחתי אותה אליו, אלא אני גדל, וכשאני גדל, אז כל העולם גדל איתי. אז כיוון שהאדם הוא בעצם עזר הבריאה, ככל שהאדם גדל, העולם גדל איתו. כמו שאותו אדם שנצרח רחמים נמצא מצד המתפלל. זה כמו שאותו אדם שנצרח לרפואה שלמה, הוא כאילו פה לידי. אם כן, אין שייך להזכיר שמו של הנצרח. זאת אומרת, העניין שבתפילה הוא לא למי אני שולח את זה, אלא מה קורה איתי כשאני גובע, אז כל מה שמסביבתי הוא גובע. אז בעצם הקשר שלי לחבר הוא לא קורה בתפילה, אלא הוא קורה קודם, כשאני חבר טוב, אז כשאני גדל, גם אותו חבר גדל איתי ביחד. זה קצת כמו, שוב, אדם שהוא חולה בקורונה, והוא נמצא בתוך חדר עם מישהו, הוא לא צריך להגיד, בוא, קח קורונה, קח עכשיו 2 גרם קורונה, אלא בעצם עובדה שהוא נמצא, והוא קרוב אליי, זה כבר מקרין עליו, וכן, ובוודאי שאם זה ככה בווירוסים, תקל בחומר פי 500 בדברים טובים, זאת אומרת, ככל שאדם יותר נמצא באיזושהי מציאות מסוימת ביחס לעצמו, אותה מציאות מקרינה אוטומטית על כל סביבתו. אנחנו יודעים את זה גם בעין טובה, זה ככה. יש כאלה שחושבים בטעות שעין טובה זה איך אני רואה את המציאות. עין טובה זה לא איך אני קולט או רואה את המציאות, אלא מה אני משדר למציאות. כשאדם יש בו מצב רוח טוב, הוא מקרין את הדבר הזה גם על האחר. עכשיו, קצת אחרי פורים, אומנם עברנו שנים, עברו מאז פורים לכאורה בהרגשה, ואנחנו יודעים ששמחה היא דבר שהאדם מקרין על סביבתו, גם מישהו אומר 3-4 ובוא נקרין שמחה. אלא זה קורה מאליו, אדם שהוא מחוייך, שהוא שמח, שהוא אופטימי, הדבר הזה מקרין על האחר באופן אוטומטי. אז כך גם בתפילה, כשאדם מתפלל על חברו, הדבר הזה מקרין אוטומטית גם על החבר. האם ישנם שאלות, נועה?
כן, מי ששאלה, האם ככל שנתפלל יותר, הבן אדם מתרפא, או שעדיף לעבוד על המידות?
הלאה?
מידות.
מידות. ודאי שגם תשובה היא דבר חשוב, וגם תפילה וגם צדקה. אבל התפילה יש בה איזה ערך מוסף, בזה שהיא פועלת קרבת אלוקים. היא לא רק פועלת על זה שאני מרגיש יותר שלם או יותר מדויק, אלא היא בעצם יוצרת יחס וחיבור ביני לבין ריבונו של עולם. אז כאשר אני ביחס כזה, אז כל מי שקשור ונלווה אליי, גם הוא ביחס הזה.
וואו, וואו, בא לי ככה להתערב ולהגיד, זה, יש משהו דווקא נוצר איזה מין מנגנון מורכב mm-hmm. כזה, נוצר איזה מין... נוצר אפקט הפרפר קצת, כמו שהקורונה מתפשטת ואין לנו שליטה, נוצרה לפחות, אני רוצה לדעת שלי, שלי זה חדש, החרדה הזאת, החשש שזה ממה שיהיה, נוצר איזה מין תחושה של חוסר שליטה על הרגשות והמחשבות, ואז יכול שבאמת זה מזין את עצמו, כמו שהנגיף הזה מתפשט ואנחנו לא רואים, אז גם משהו באנרגיות שלנו, אני אומרת על עצמי, לי מאוד קשה להתמודד עם התחושות הלא פשוטות שלי, שהן חדשות לי, אז אני אומרת, איך אנחנו שולטים על זה אולי בעזרת התפילה, על מה בדיוק לדייק במצב כזה? כאילו, אני חושבת, נגיד על ה...
כן.
באמת על ה... ב-18, על התפילה רפאנו השם ונרפא, או שיהיה לו ונבשע. זאת אומרת, גם הרפואה זה כדי שנוכל לקיים את, את רצונו של השם בצורה יותר מדויקת בעולם. אז מה אנחנו מדייקים פה? כי יש פה איזה מין שיעור שהוא קצת לא... שהוא לא מובן לנו, כאילו, מה קורה פה? על מה בעצם להתפלל במצב כזה?
נכון, אני מסכים איתך מאוד, שבאמת גם ככה בדאגה, אנחנו מאוד, אנחנו עכשיו מרגישים ממש, כאילו כל יום שעובר זה יותר ויותר ויותר ככה, נעשה כבד, נעשה מוחשי, אנחנו מבינים שזה רציני, ובאמת יש בזה איזשהו לימוד עבורנו, שכמו שהדאגה והפחד, והרגשות של חוסר ודאות וחוסר עונים לפעמים, הן מציפות אותנו, וזה דבר שהוא בוודאי קורה לנו באופן טבעי, כך כמה היה אפשר להציף את עצמנו בתקווה, באופטימיות, בהבנה יותר פנימית של החיים. אני חושב שבאמת הקורונה, בגלל שאנחנו הולכים ונסגרים ככה בתוך הבית, זה יותר ויותר מחזיר אותי למקומות הבסיסיים של החיים. כאילו, מה באמת, הרי אנחנו שוברים שגרה, אנחנו מפספסים הרבה דברים שאנחנו היינו רוצים לעשות, גם בקטע החברתי וגם בקטע המשפחתי וגם בקטע האישי. וזה מכריח אותי להבין יותר לעומק מה חשוב לי, מה חשוב לי בחיים, עובדה שאני כל כך מוותר על דברים כדי שלא לסכן חלק את החיים שלי וכדי לשמור על החיים. אז זה מאוד מחדד לי מה, עד כמה זה חשוב בעיניי, עובדה שאני שובר שגרה, עובדה שאני מודאג, עובדה שאני מפחד ומתפלל, כדי שלא יפגע חלילה באף אחד שאני מכיר, באף אחד מעם ישראל, זה ממש בונה באדם איזשהו סוג של עיקר מול תפל. זה קשור גם באיזשהו אופן, גם לקראת חג הפסח, יש משהו מאוד חזק במצה כלחם של גאולה. ואומר על המהר"ל, שהמצה היא משהו מאוד מתומצת, משהו מאוד בסיסי, בלי כל המסביבים, כן? בלי כל השמרים, ביצים, שמן, תבלינים, עגבניות מיובשות, רק הדבר בעצמו. יש משהו בעניין הזה שהוא מאוד, כאילו, מרגיש מחדד, עד כמה שהאדם, כמו שהדאגה, היא גם באמת מדביקה את האחר, אז גם התקווה וסדרי עדיפויות והערכים, הם גם מדביקים את האחר. ואני חייב לספר לכם שכמו נראה לי כל המשרה, אנחנו הרבה מבלים בשיחות טלפון, עם קרובי משפחה, כאלה, קצת יותר מבוגרים וכו'. וזה ממש, זה מדהים לראות איך באמת השבירת שגרה הזאת מחדדת לאדם יותר ויותר ויותר, א', כמה שהוא אהוב, כמה שחשוב לאנשים שהוא יהיה בריא וכו'. וב', זה גם מחדד מה באמת עיקר החיים. אם פעם היינו, אני יודע מה, אדם מתווכח על חנייה, אז היום אתה מבין שמה החנייה. הכל בסדר, יש פרופורציות בחיים. אז את צודקת שבאמת הדאגה שהיא מציפה, יש בה משהו כזה איזה מין דאגה חברתית, כי אני חושב שרוב ככל מי שעכשיו מאזינה ככה ללימוד הזה, אתם בנות צעירות שבאופן, בוא נאמר סטטיסטי, כנראה שאתם קצת פחות בסיכון. אבל זה לא בעי, זה לא איזשהו כפיל מחשבה על מה קורה איתי אישית. יש לכל אחד הורים, כל אחד סבא וסבתא, וקרובי משפחה מבוגרים, וחולים קצת, יש את האיש שמתחתן שבוע הבא, והיא לא יודעת מה לעשות, יש רק 20 אנשים בחופה, וכל זה, כל זה דורש, זאת אומרת, יוצא באמת איזשהו, יוצר איזשהו שיתוף בין כולם, ואיזו אחווה כזאת, שכשאני דואג בעצם כולם דואגים, וגם בהקשר המוסרי, כשאני שמח, ואני באמת מקרין תקווה, וביטחון, ושלווה, הדבר הזה בוודאי גם כן מקרין. אז זה, אפשר עוד ככה קצת להמשיך, נועה? יש לך זמן? פשוט צריכים לסיים. נועה? אין תגובה. טוב. אז נמשיך רק עוד ככה ממש קצת. את מקור 3 למדנו שבוע שעבר, אנחנו עכשיו במקום מספר 4, שם בעצם פה, שם אנחנו עוסקים בסוגיה שלמה רחבה שנקראת דרכי האמורי. דרכי האמורי זה כל מיני סוגים של אמונות תפלות של גויים, שיש בהם חשש של עבודה זרה. אז אם דבר אין בו שום תועלת שכלית או איזשהו היגיון, הוא אסור משום עבודה זרה. אם יש איזושהי תועלת הגיונית בדבר, הוא לא אסור משום עבודה זרה. אז אומרת הגמרא, אין בו משום רפואה, יש בו משום דרכי האמורי. אם זה לא דבר שיש בו היגיון, אז יש בו דרכי האמורי, והתניא והרי ישנה ברייתא שנינו.
הרב נועה אמרה שאפשר להמשיך עד תשע ועשרה.
מצוין.
אפשר להמשיך עד תשע
ועשרה. ועשרה, אוקיי, בסדר גמור. והתניא, אילן שמשאיר פירותיו, סוקרו בסקרה וטוענו באבנים. אילן שהוא לא בריא, עץ, שכל פירותיו נושרים, זה כן, מראה על, 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 על איזושהי חולשה. אז אפשר לצבוע אותו בצבע אדום, ולהקיף אותו באבנים. אומרת הגמרא, בישלמה, אני מבין, כן, זאת אומרת, למה צריכים לטעון אותו באבנים, למה זה מותר? כי איך היא בליקחו שחלה. זה כדי שהכוח, זאת אומרת, הוא עכשיו חלש, אז האבנים, הן עוזרות לו, הן יותר מחזקות אותו. בסקרה, מה הרפואה כאביד? איך עוזר הצבע האדום לעץ? הרי זה נראה כמו דרכי המורי, סתם אמונה תפלה. עונה הגמרא, זה על עץ, זאת אומרת, עץ חולה, כן? עונה הגמרא, כי איך היא? דליך זה יאינשי, וליבה יעלה רחמה. כדי שיראו אותו אנשים, ויבקשו עליו, על העץ, רחמים. יתפעלו עליו. כי תניא, זה על איש מצורע, ותמי תמי יקרא, צריך להודיע צערו לרבים, ורבים יבקשו עליו רחמים. זאת אומרת, זה שהתמי המצורע, הוא אומר תמי תמי, הוא אומר, אני תמי, 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 זה לא כדי להזיר את מי שעובר אורח, אלא כדי שאנשים ירחמו עליו, אפילו במצורה, ואפילו בעץ חולה. אומר הרב, נקרא רק את הקטע, בוא נראה את הזמן. טוב. נתחיל קצת את ההתחלה, ונתחיל גם את הסוף. אומר הרב, הדברים שהצורך ידוע בהם, ויש להם יסוד בהוויה הגלויה. יש דברים שהם ריאליים, שיש בהם איזשהו ערך ריאלי. אף על פי שהתפתחו באיזה עם, מן העמים, אינם קובעים עליהם את חותם הזרות. למרות שזה קרה בעם אחר, לא בעם ישראל, אבל עדיין זה לא אומר שזה רע, זה לא עבודה זרה. ואינם נובעים מיסוד הנטייה הנפשית המיוחדת לו. למה? שלפעמים אותו דבר שנובע נטייה, זאת אומרת נפשית של עם אחר, לפעמים הם בנויים על יסוד שהוא לגבי ישראל מארס ומתאמה. זאת אומרת, אם זה היה דבר שהוא יושב על הרובד הנפשי של העם אחר, ייתכן שהוא הורס לעם ישראל, אבל לא בהכרח כל דבר הוא נובע מתוך אותו חותם זרות של עם אחר. לא כל דבר הוא עבודה זרה, זאת אומרת, יש דברים שהם אומנם מנהגים של עמים אחרים, אבל זה עוד לא אומר שהם לא טובים לישראל. אחד מהם זה זה. עכשיו נראה איך זה עוזר, שארבע אנשים רואים שהעץ הזה חולה, והם מבקשים עליו, מתפעלים עליו. והשפעת גילוי רצון הרבים על כל חפץ פרטי, כשהוא בא בתפילה, שהוא מכשיר תיקון, גם זהו דבר שאין ראוי למונו. מאוד חשוב שהרבים יראו את הצער הזה ויבקשו לו רחמים. זה שיש היום, זה משהו מדהים, שכל אדם שחולה, אומרים בדיוק איפה הוא עבר, מה הוא עשה, זה יוצר הרבה סולידריות כאילו כזה. אתה מכיר את הבן אדם, אתה יודע איפה הוא עבר, איפה הוא קנה, איפה הוא התפלל, איפה הוא ביקר. אז זה שיש השפעה של רצון הרבים על עם ישראל, על ה... סליחה, זה שיש השפעה של הרחמים של האחרים על העץ, זה דבר שהוא לא ראוי למנוע אותו. עוד טיפה נמשיך, אף על פי שהוא דבר מסתר, שאני לא מבין. כן.
כן, סליחה, פשוט מקודם התנתק לי. אפשר להמשיך עד 8 כמעט ו10, עד 9 ו10, ומישהי שאלה על ההשפעה של ה... אני אקריא את מה שהיא כתבה. אם הבנתי נכון, אמרנו בעצם שהתפילה פועדת לא כמו משלוח לאותו אדם שחסר, אלא מתוך כך שאני מתגדל, מתגדל כל העולם איתי. וממילא החוסר יפחת. אבל איך זה מדייק שדווקא החוסר של אותו אדם שאני מתפללת עבורו, הוא זה שיפחת בהכרח. בסופו של דבר, אנחנו מתפללים כדי לראות ישועה ספציפית עבורו דווקא.
יפה. אז באמת זה לא ספציפי. באמת, זה שאין צריך להזכיר שמו, זה כיוון שזה לא המטרה של התפילה. המטרה של התפילה זה שאני ירגיש יותר קרבת אלוקים, זה שאני אהיה יותר קרוב מוסרית לשורש שלי. ממילא, גם החבר שלי, הוא גם כן מתקדם מזה. זאת אומרת, בעצם לפני התפילה אני צריך להתקשר לחבר, להיות קשור אליו, ואז כשאני עולה, אז ממילא הוא עולה איתי. זה בעצם העניין. לכן, דרך אגב, יש כזה מנעד יפה מאוד של הארי הקדוש, שלפני כל תפילה, האדם אומר שהרני מקבל עליי את מצוות עשה, ואהבת לרעך כמוך, ואני אוהב כל אדם ישראל כגופי וכו'. זה בעצם ההכנה לתפילה. ההכנה לתפילה זה בעצם ההבנה שאני מגיע לא בשם עצמי, אני קשור אליו. לכן אין צריך להזכיר את שמו, כי זה באמת לא תפילה עליו, זה תפילה עם כוח עצמי. כיוון שאני לפני כן כבר נקשרתי אליו, לכן כשאני מתפלל, זה ממילא משפיע גם עליו. את צודקת? שגם אם לא אמרתי את השם שלו, זה משפיע באותה מידה. זה מה שכתוב כאן בעצם, נכון?
תודה הרב.
בסדר?
כן,
בשמחה,
תכתבו.
בשמחה.
אז עוד כתבה, רק שנייה אחת. מישהי כתבה לכן גם אומרים...
אז למרות שתפילה... כן.
מישהי כתבה לכן גם אומרים שגדולה יותר תפילת החולה על עצמו?
כן. לכן, כשאדם הוא חולה, הוא מרגיש מצוקה, אז התפילה שלו היא באה מתוך הכאב או החיסרון. אבל גם תפילה של אדם אחר על החולה, היא גם כן השפיעה. יותר מזה כתוב שמי שמתפלל על חברו, והוא צריך לו אותו הדבר, הוא נענה תחילה. זאת אומרת, זה לא תפילה שאני שולח אותה. אני בעצמי עולה, ומתוך מה שאני עולה, אז גם החבר עולה איתי ביחד. זה בעצם הרעיון של התפילה על האחר.
אוקיי, תודה. עושה חשק להתפלל.
אני נענה תחילה כי אני נענה ראשון?
כי אני בעצם הגורם. אני בעצם מתפלל על קרבת אלוקים של עצמי. מכיוון שאני גם זקוק לאותו דבר שהחבר זקוק לו, אז אני נענה תפילה, הכוונה, אני נענה תחילה, הכוונה היא שזה עובר דרכי, אני בעצם כלי ראשון, הוא כלי שני. אז אם אדם מתפלל על חברו, הוא נענה תחילה. לכן יש עניין גדול מאוד, היום אנחנו בערב של שידוכים בעיקרון, נכון? נכון, אני לא טועה.
נכון, בעיקרון, עשינו יום של שידוכים, הרב, בנות ניסו, אז איך זה לא ערב?
או, מצוין.
הרב, זה באמת קשה כמו קריאת ים סוף.
קשה.
אז יש עוד פטנט אחד קטן, שאפשר באמת שכל אחת תתפלל על חברתה. שהיא תזכה להקים בית נאמן בישראל, וזה ברור שכשאדם מתפלל על האחר, אז הוא נענה תחילה. אז אני לא עושה את זה בשביל זה. פשוט, כאילו פועל יוצא פשוט, טבעי. אז זה שווה לנסות בבית.
נשמח גם לברכה של הרב, כמובן. בסדר? בימים אלו.
בעזרת השם, בעזרת השם. יהי רצון שכל אחת מכן, וכל אחת שצריכה להקים בית, תזכר שם בזכות החיזוק העצום של הבית בימים האלה, שזה נעשה אומנם דרך ייסורים, אבל אותו בידוד, היא תזכר את השם להיות בחדר ייחוד עם החתן, בקרוב את השם, מתוך שמחה, מתוך חוות הדעת, ברוב עם, הדרת מלך, את השם, ותזכר להשרות שכינה. אז עוד רק משפט אחד, אפשר שנייה אחד משפט אחד?
בטח, אפשר כמה.
לסיים את העניין הזה? מצוין. אז רק נראה אולי את ארבע שורות האחרונות, איפה שכתוב, וגילוי רצון, זה כאן. אתם רואות שם? זה בארבע שורות האחרונות, בסוף השורה, סליחה, בחמש שורות האחרונות, בשורה החמישית. ראיתם? בדיוק. וגילוי רצון להטבת איזה פרט, כשהוא פונה דרך תפילה לאדון קול, הוא מתנסה ליסוד חפץ חסד עליון, הוא עושה את רישומו להטיב לאותו הדבר הפרטי, שאליו הדבר נוגע, בהזרמת שפע חפץ הרבים. זאת אומרת, כשהאדם רוצה להטיב באיזשהו עניין, ובתפילה הוא מקשר את השפע, את המעיין, את החפץ העליון, את השם אל תוך אותו, העניין הזה, זה עצמו עושה את הרושם להטיב לאותו הדבר הפרטי, עד שעל כל עניין ראוי להודיע צערו לרבים, ורבים יבקשו עליו רחמים. זה שאני צובע את העץ בצבע אדום, זה כדי שאנשים יבינו, העץ במצוקה, העץ קשה לו, איך אתה עובר לידו ואתה לא מתפלל? ואז, ויתועות חפץ הרבים להטיב, היא ממלאת את אורח חיים המאושרים לטובה, בחפץ ההטבה ומילוי כל המחסורים. זה שיש הרבה אנשים שרוצים להטיב איתי, זה מוליד אנרגיה טובה בעולם. זה עין טובה, זה לב טוב, שאכפת לי מהעץ הזה, שקשה לו. אז זה שיש חפץ הרבים, זה ההטבה, זה העניין המוסרי, שהוא בעצם, כן, בסוף מוריד טוב לעולם. וקישור הנפשי שבין איש לאיש, הוא נכבד מאוד. הרבה יותר מאשר בין איש לעץ, אז זה כאילו קל וחומר. עד שתנועה נפשית של אחד מפעלת שינויים על חברו, שהם אותם באמת שינויים, הם מתגברים על פי מידת הכוונה לזה, גם בכלל המציאות. זאת אומרת, בוודאי שבראש ובראשונה, אני צריך להרגיש שאכפתיות כלפי אדם, אבל גם כלפי עץ, זה שיש לי אכפתיות, זה מבריא את העץ. קל וחומר, כאשר אני אכפת לי מאדם אחר. אז מכאן למדנו שבעצם זה שאני מתפלל על חבר חולה, זה לא שגר ושכח. זה לא העברה של אנרגיה שאני עכשיו מעביר אליו זכויות, אלא אני בעצם קשור לקדוש ברוך הוא, זה בציר האנכי נקרא לזה, ואני קשור גם לחבר בציר האופקי, מתוך הקשר הזה לחבר, אז כשאני מתרומם, גם החבר עולה איתי ביחד. זה בעצם הרעיון שמתפלל על חברו, ולכן אין צריך להזכיר שמו, ולכן זה חלק מהעניין שיהיה לי באמת קשרים חברתיים מספיק חזקים, שהתפילה שלי היא זאת שתדביק גם את החבר בשפע שאני מבקש, מתחנן, מריבונו של עולם. עכשיו פרקה שעבר 11 דקות,
תודה רב, תודה.
אנחנו נסיים.
נתחיל,
אז באמת יהיה רצון, שאני חושבים ש... תהיה ישועה שלמה לכולנו, לכל עם ישראל, לכל חולי ישראל, לכל חולי העולם, שנזכר את השם עוד מעט ממש בקרוב, להיפגש בצורה נורמלית ולא דרך המסכים. לא סתם קראנו לעצמנו דור המסכים, אולי את רואה, הנה פעם ראשונה, שאפשר לראות את, את התועלת שבדור המסכים.
לגמרי, הרב, זו זכות, זכות גדולה, מגיעות יותר בנות, ברוך השם, בצורה הזאת, אנחנו עם שיעור של 61 בנות, ברוך השם גם השיעורים הפרונטליים מגיעות בנות, אבל יש פה לגמרי זכות ויכולת להפיץ, ובעזרת השם כשנגיע לשיעורים בפתחיק וברגיל, אחרי שכל המגיפה הזאת תיעלם, אז כבר לא יהיה מקום, נצטרך לחפש מקום חדש, בעזרת השם.
או, 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 אז רק אין צריך להתאהב בפורמט הזה, לא להגזים.
נכון, נכון.
בהצלחה גדולה, יישר כוח גדול על כל הטרחה ועל כל הניהול.
אמן, תודה לרב על הטרחה, תודה, תודה. ביי ביי.